שלום וברוכים הבאים לראש בראש, פודקאסט הדיבייט המצולם הראשון בארץ. אני אייל יוסף ובכל פרק אני מארח שני מומחים העומדים בקצה אחר לשאלה אחת. והיום, האם האמונה באל היא דבר רציונלי? בפרק השני, האם מעמד הר סיני קרה באמת, קיבלתי הרבה מאוד תגובות. רובן חיוביות, אבל בין לבין קיבלתי לא מעט ביקורת על כך שבחרתי דמויות לא הכי מדויקות לנושא. בנוסף, קיבלתי מכם אין ספור הצעות לדיבייטרים אחרים בתחום. ניסיתי להתייחס לכל ההערות האלו ולכל ההצעות, ואני מקווה שהפרק הזה יהווה מענה איכותי. רגע לפני שמתחילים, אני מזכיר לכם לפרגן בלייק, ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב ולהפעיל את הפעמון כדי להמשיך להיות מעודכנים בכל פעם שעולה דיבייט לערוץ. וכמובן שהדבר הזה יעזור לי לגרום לערוץ יותר לגדול וכך להביא דיבייטרים איכותיים. אז השאלה הגדולה שעומדת בפנינו היום הינה, האם אמונה באלוהים היא דבר רציונלי? בצד שיתמוך בדעה שתפיסת האל והאמונה בו היא רציונלית, הרב מיקי אברהם מלמד במכון הגבוה לתורה בר אילן, תודה שהגעת.
שמחה.
בצד שיציג את העמדה שאינה תומכת בכך שאמונה באל היא דבר רציונלי, אביב פרנקו, מנחה בקו האתאיסטי, קבוצה אשר שמה לעצמה מטרה לקדם חשיבה ביקורתית, ספקנות ורציונליות, אשר מנהלת תוכנית מתקשרים שבועית לייב בכל שבוע בימי ראשון בשעה 9. שלום אביב, תודה שהגעת.
תודה לך.
אז בואו נתחיל ראש בראש. אז חברים, אנחנו רוצים להתחיל את שלב בעצם ההיכרות, הנאומי הפתיחה שלכם. אנחנו דיברנו וסיכמנו כך שאביב יהיה לו זמן, אתה ביקשת זמן פחות ארוך, נכון?
אני חושב שאני צריך פחות זמן, כן.
מיכאל, אתה רוצה להתחיל, אתה ביקשת רבע שעה להתחיל בנאום הפתיחה שלך, אתה יכול גם לספר לעצמך בנאום הזה, הבמה שלך.
טוב, אני אנצל את זה בעיקר לפתיח, כי הזמן מאוד מאוד קצר, מהרבה מתחת למה שבאמת צריך בשביל למצות נושא כזה. אני עשיתי דוקטורט בפיזיקה, היום אני מלמד גמרא בעיקר, אבל מחשבת ישראל קצת בבר אילן, ומתעסק קצת בנושאים האלה גם. טוב, בכל אופן לענייננו, אני רוצה בפתיח להתמקד בעיקר במסגרת הדיון, ופחות בטיעון עצמו שאני מניח שיעלה בהמשך. יש, בגלל קוצר המצא, אני אצטרך להתמקד בעניין הזה, כי אני לא יכול לוותר על זה. זאת אומרת, בהמשך יש לי כבר קצת ניסיון, והנקודות האלה בדרך כלל עולות. נקודה ראשונה, אני אעשה את זה מהר. נקודה ראשונה, אמונה בעיניי היא טענת עובדה. מבחינתי, זאת טענת עובדה. לא רגש, לא חוויה, לא שום דבר מהסוג הזה. אין לי עניין לברר סמנטית מה המשמעות של המילה אמונה, זה המילה אמונה שאליה אני מתכוון. כשאני אומר אני מאמין באלוהים, טענתי היא טענת עובדה, יש אלוהים. אוקיי? זו הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, מה זה אלוהים? מאמין באלוהים, אבל צריך להגדיר את המושג. הגדרת המושג תלויה בטיעון, או תלויה בדרך שדרכה מגיעים אליו. יש ראיות שמגיעות לאלוהים דרך העובדה שהוא זה שנותן תוקף לכללי המוסר. אז פה הגדרת האלוהים זה איזשהו גורם מחוקק נקרא לו, מישהו שיש לו איזושהי סמכות לתת תוקף לנורמות או לחוקים. יש הגדרה לאלוהים שמדברת על בורא העולם או על מהנדס העולם, זה שתי ראיות שונות במיון של קאנט. ושוב פעם, הגדרת האלוהים תלויה בטיעון. טיעון של אנסל, מהנוצרי, כן, מקנטרברי, הוא למשל טוען שאלוהים זה היש המושלם, ומשתמש בהגדרה הזאת כדי לנסות ולהוכיח את קיומו. לכן הגדרת אלוהים, כרגע אני משאיר אותה בצד, אני יודע שזה דבר שנצטרך עוד לדון בו, אבל אני אעשה את זה ברגע שאני נכנס לטיעון עצמו, כיוון שהטיעון מכתיב את מה ההגדרה של אלוהים שעליה אני מדבר. נקודה ראשונה שאני רוצה לטעון, או להציב פה על השולחן, זה שקיומו של אלוהים היא לא טענה מדעית. גם לשיטתי. מצד אחד, אני מזדהה לחלוטין עם המטרות שהצגת בתשתית של הפעולה של אביו וחבריו שם בקו האתאיסטי. אני בעד חשיבה רציונלית, בעד ספקנות, בעד ביקורתיות. בעד כל הערכים שתיארת בשמו, אני חושב שאני גם פועל הרבה למען שלושת הערכים האלה.
יש לנו בסיס טוב לדיון.
אני חושב. אני מאמין מאוד בשלושת הערכים האלה, ומשתדל להילחם למענם, גם בתוך העולם הדתי, וגם מחוץ לעולם הדתי. יכול להיות שיש לנו מחלוקת בשאלה, מה הרציונליות אומרת. זאת אומרת, האם רציונלי פירושו להאמין באלוהים, או רציונלי פירושו דווקא לא להאמין באלוהים. טוב, זה הוויכוח שלשמו התכנסנו. אבל התשתית, אני חושב שהיא תשתית שמוסכמת. אני כן מעוניין בדרך רציונלית להגיע לאלוהים, אין לי חוויות רליגיוזיות, אני לא חושב שהן נחוצות, ואני לא מתעסק באמונה במישור החווייתי. אז לכן את זה אני מוריד משולחן הדיון, מבחינתי.
אתה אומר חוויה אישית, היא לא פקטור.
לא מעניין אותי, אני מדבר על שאלה פילוסופית, או מדעית פילוסופית, עוד רגע אני אדבר על זה, שמובילה בסופו של דבר לטענת עובדה. אז קודם כל אני רוצה לטעון שהיא לא טענה מדעית. הטענה יש אלוהים היא לא מדעית, היא כן טענת עובדה, כמו שאמרתי קודם. אבל היא לא טענה מדעית במובן הזה שאי אפשר להעמיד אותה למבחן הפרחה. זאת אומרת, אני לא יודע להציע ניסוי כלשהו שהתוצאה שלו תיתן לי אינדיקציה אם יש או אין אלוהים. במובן הזה אני לא יכול לדבר על זה כטענה מדעית. אבל אני רוצה לטעון שזה לא אומר שהיא לא רציונלית. כיוון שהדרך להגיע לטענה, דרך רציונלית להגיע לטענה כלשהי, יכולה להיות אחת משתי דרכים עקרוניות. כל אחת מהן זה ארגז שלם של כלים, כן. אבל שני ארגזי כלים בסיסיים. ארגז הכלים הראשון זה ארגז הכלים המדעי תצפיתי, ארגז הכלים השני זה הארגז הפילוסופי אפריורי, נקרא לו כך.
מה, תגדיר אפריורי?
אפריורי הכוונה לא כפוף לתצפית. לא נובע, לא מבוסס על תצפית. עכשיו, גם זה טענה שצריך לדון בה קצת יותר בזהירות, כי כשאני מדבר על משהו אפריורי, אין פירושו שאני לא משתמש בתצפית. אלא פירושו שהתצפית לא מספיקה, כדי להוביל אליו. זאת אומרת, יכול להיות שאני יצא מתצפיות, אבל התצפיות כשלעצמן או לבדן לא יביאו אותי למסקנה הזאת. אני צריך עוד איזשהן הנחות שהן לא תוצאה של תצפית. אוקיי? אז לכן אני מגדיר פה שני ארגזי כלים. עכשיו, אמרתי קודם שהטענה בעיניי היא טענה עובדתית, לא מדעית, אבל כן רציונלית, וזה מעורר את השאלה, אוקיי, באיזה משני ארגזי הכלים אפשר להגיע אליה? אז כמו שאמרתי קודם, אני חושב שאפשר להגיע אליה בדרך פילוסופית, אבל הדרך הפילוסופית הזאת לא מנותקת מעובדות. במיון הקנטיאני של ההוכחות לקיומו של אלוהים יש שלושה סוגים. ראיה בביקורת התבונה הטהורה, מקומות אחרים יש לו גם סוג רביעי. ראיה אונתולוגית, שהיא ראיה מושגית. זאת אומרת, ניתוח מושגי שמוליד טענת עובדה, שזה מין הוקוס פוקוס לוגי ש לכאורה בלתי אפשרי.
תן לי דוגמה רק עבור הצופים.
הטענה של אנסלם למשל, אתה אומרת, אני מגדיר את אלוהים בתור היש המושלם. עכשיו, יש מושלם, קיים, הוא יותר שלם מיש לא קיים. ולכן אם אתה מגדיר אותו כיש מושלם, ואני עושה את זה מאוד בתמצית, אם אתה מגדיר אותו כיש מושלם, הוא חייב גם להיות קיים, כי אם הוא לא קיים, אז הוא לא מושלם. בסדר, זה כמובן, זה לא כל כך טיפשי כמו שזה נשמע, אבל זה בסופו של דבר לא מחזיק מים, לדעתי. זה לא מחזיק מים, לא במובן שהטענה היא לא טובה. הטיעון הוא טוב, אבל הוא לא אונתולוגי. טיעון אונתולוגי פירושו טיעון שלא לא מניח בבסיסו הנחות. והוא חשב, אנסלם חשב, שהטיעון שלו הוא ניתוח לוגי מושגי בלבד, וממנה הוא יכול לגזור את טענת העובדה. בזה הוא טעה. איכותו של הטיעון, על זה כתבתי רבע ספר, אז אני לא אכנס לעניין הזה כאן. אבל אני רק רוצה להראות שיש סוגי טיעונים שונים. אחד, זה טיעון פילוסופי טהור, והוא לא מחזיק מים לדעתי, בסופו של דבר. יש טיעונים, ורוב הטיעונים הם כאלה, שהם כן נזקקים לעובדות. ובמובן הזה הם קצת דומים לטיעון מדעי. למשל, הטיעון מן המורכבות או מן התכנון, או מה שקאנט קורא הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, שזה שם כולל לכמה גוונים או כמה סוגי טיעונים, זה טיעון שמתחיל מעובדות. קודם כל יש עולם, או העולם מורכב, מתוכנן, מתואם, לא משנה, יש גרסאות שונות בעניין הזה, וכתוצאה מזה מגיעים למסקנה שיש אלוהים. במובן מסוים זה דומה למהלך מדעי. אתה מתחיל בעובדות ואתה מציע להן הסבר. איפה זה מפסיק להיות מדעי? כי ההסבר לא מעמיד את עצמו למבחן הפרחה. זאת אומרת, אני בודק את ההסבר, האם הוא הסבר סביר. אבל אני חושב שעל זה אפשר לדון. לדעתי הוא גם סביר. אבל לא נכון לדרוש ממנו לעמוד במבחני הפרחה הפופריאנים. כן, פופר אמר שתיאוריה מדעית זה רק תיאוריה שניתן להעמיד אותה למבחן הפרחה. וכאן זה לא עומד בקריטריון הזה. אז מצד אחד יש לזה זיקה לעובדות, זה קשור לעובדות, זה נובע מעובדות. מצד שני, התוצר הוא טענת עובדה, אבל היא לא מדעית. אוקיי? זה הפריימוורק, זה המסגרת שבתוכה אני ממקם את את הדיון. אני רוצה להגיד עוד משהו ברקע הדברים. גם מדע הוא לא אמפירי טהור במובן שהגדרתי קודם. יש במדע הרבה מאוד הנחות שיסודן לא בתספית. הנחות אפריוריות, הנחות של התבונה. זה דיוויד יום, אני חושב, שם את זה בצורה אולי הכי בולטת על השולחן, הוא מדבר על האינדוקציה, מדבר על הסיבתיות, אפשר להוסיף עוד דברים, אתר של אוקם, לא משנה, כל מיני, יש עוד הרבה הרבה הנחות שאין פעולה ממרחק, מה שנקרא בפיזיקה, כן? Action at a distance. אז זה הנחה של פיזיקאים, שלא יכול להיות פעולה ממרחק, ששני גופים מרוחקים לא יכולים להשפיע אחד על השני, אלא אם כן יש איזשהו משהו שמתווך ביניהם, מעביר את הכוח ביניהם. מאיפה זה בא? אין לזה בסיס תצפיתי. זה עיקרון הגיוני שרוב הפיזיקאים נשבעים בשמו. זאת אומרת, ברור שהוא נכון, למרות שאין לו עיקרון, אין לו בסיס תצפיתי, בינתיים, רוב הדברים באמת הצלחנו למצוא תיאוריה כזאת שלא נזקקת לפעולה ממרחק, אבל אני מציב את זה כדוגמה להנחה שהיא לא הנחה שיוצאת מתצפית ועדיין היא עומדת בבסיס המדע. ויש עוד הרבה כאלה. ולכן ההבחנה בין פילוסופיה לבין מדע שעשיתי קודם, ההבחנה בין שני ארגזי הכלים האלה, היא הרבה פחות חדה ממה שחושבים. זאת אומרת, גם בבסיס המדע יש כל מיני הנחות שיסודן בתבונה, זאת אומרת, הנחות פילוסופיות, אוקיי? אז זה נקודה ראשונה, ולכן כשאני מדבר עכשיו על השאלה באיזה משני ארגזי הכלים אני אשתמש, אני לא יודע לענות על זה, בגלל שאני מתחיל מעובדות, במובן הזה זה כמו מהלך מדעי, זה לא מסתיים בתיאוריה מדעית, כי היא לא עומדת למבחן הפרחה, ויש פה אלמנטים פילוסופיים, אבל גם במדע יש אלמנטים פילוסופיים. ולכן, נכון, זה טוב לחשוב על שני ארגזי הכלים האלה, אבל צריך להיזהר לא ללכת עם זה רחוק מדי. זאת אומרת, ההבחנה ביניהם היא לא חדה כל כך כמו שלפעמים אולי נדמה. עכשיו, טיעונים, כיוון שאני רוצה להציג טיעון או טיעונים, בדרך לקיומו של אלוקים, טיעונים מטבע הדברים מבוססים על הנחות. זה ברור. אלא אם כן הם טיעונים אונתולוגיים. טיעון אונתולוגי זה טיעון שמתיימר להגיע למסקנה בלי הנחות. רק מתוך ניתוח מושגי פילוסופי, קאנט טען בתוקף שלא ייתכן דבר כזה, אני אגב אישית נוטה להסכים איתו. עוד פעם, מסיבות הגיוניות, אבל אני נוטה להסכים איתו. ולכן בסופו של דבר מה שנשאר לנו זה טיעונים שכן יש ביסודם הנחות. עכשיו מה ש... אולי מפתיע במבט ראשון, אבל מאוד ברור לדעתי, במבט שני, זה שמה שבדרך כלל רגילים להתייחס אליו ככשל, הנחת המבוקש, זאת אומרת, אתה מניח את המסקנה שאליה אתה רוצה להגיע, הוא לא כשל. כל טיעון לוגי תקף מניח את המבוקש, בהגדרה. אם הוא לא היה מניח את המבוקש, הוא לא היה תקף. למשל, כל בני אדם ובני תמותה, כן, הדוגמה החבוטה שכולם משתמשים בה, כל בני אדם ובני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, מסקנה סוקרטס הוא בן תמותה. עכשיו, אתה מבין שאם אתה מניח שכל בני אדם ובני תמותה, ואתה מניח שסוקרטס הוא אחד מהם, אז הנחת בתוך ההנחות שלך, את ההנחה הזאת שסוקרטס הוא בן תמותה. את המסקנה נובעת בהכרח מן ההנחות, פשוט בגלל שהיא נמצאת בתוכן. אין בה שום דבר מעבר למה שיש בהנחות. וכשחושבים על זה כך, וזה מפתיע הרבה אנשים אני חושב, אבל כשחושבים על זה כך, כל טיעון לוגי תקף מניח את המבוקש. טיעון לוגי תקף פירושו שהמסקנה נובעת בהכרח מן ההנחות. ההכרח הלוגי נובע מזה שהמסקנה בעצם נמצאת בתוך ההנחות. הנחת אותה, במובלע. כן? לא תמיד זה על השולחן, אבל אתה מניח את זה במובלע. למה זה חשוב? כשאנחנו מדברים על טיעון לטובת קיומו של אלוהים, אז צריך להבין שאם הטיעון הזה יהיה טיעון תקף, אז ברור שקיומו של אלוהים נמצא באיזשהו מקום בהנחות. כי אחרת לא יכולתי להציג טיעון תקף כזה. ואז זה כמובן מיד פותח פתח למי שמניח שאין אלוהים, אני מניח שאביו חושב ככה, אני לא יודע, הוא יגיד אחר כך, אבל מי שמניח שאין אלוהים, יהיה לנו ויכוח כבר בהתחלה. זאת אומרת, אני בונה טיעון שמתחיל מהנחות מסוימות, ובמובלע, לא תמיד זה מפורש, אבל במובלע בעצם נמצא שם באיזשהו מובן קיומו של אלוהים, וזה מיני ובי תוקע את הוויכוח. זה תוקע את הוויכוח כי הצד שלא מסכים לא יקבל את ההנחות. עכשיו, ולכן, מה שאני רוצה לומר, ואני רוצה כאן להציב את המסגרת הדיון שבא לידי ביטוי בכותרת, ועל זה דיברנו קצת בשיחות המקדימות, ואני שמח שהסכמנו לזה, שמטרת הדיון היא לא להוכיח שיש אלוהים. כי להוכיח שיש אלוהים זה תמיד להוכיח על בסיס הנחות, ואז נתחיל להתווכח על ההנחות. אני לוקח לעצמי מטרה צנועה יותר. והמטרה הזאת היא לטעון שאפשר להגיע לקיומו של אלוהים בדרך רציונלית. אוקיי? זאת אומרת שמי שמאמין באלוהים, לפחות בדרך שאני אנסה להציג כאן, אי אפשר להגיד שהוא לא רציונלי, הוא אדם רציונלי. עכשיו, יכול להיות שאדם רציונלי אחר יגיע למסקנה אחרת, שהוא לא מאמין באלוהים. אני לא, כרגע לפחות, לא טוען את הטענה שהוא לא רציונלי. אני מנסה להגן על הטענה הזאת. זאת אומרת, להאמין בקיומו של אלוהים זו טענה, זה תפיסה רציונלית. יש דרך רציונלית להגיע לזה. זאת מטרה צנועה, אבל נדמה לי שהיא המטרה החשובה באמת, ואולי גם הישימה באמת. כי נתווכח על הנחות תמיד אפשר. ולכן זה בעצם הדיון, ובמובן הזה זה קצת הופך את יחסי הכוחות, במובן מסוים. דיברנו בשיח המקדים על זה, שאני בעצם זה שטוען את הטענה, ואביו מנסה לפרוח אותה, או לדחות אותה, לתקוף אותה, אוקיי? לבקר אותה, לא יודע איך שתקראו לזה, אוקיי? במובן מסוים, אני עכשיו קצת הופך את המנגנון של הדיון, כי אני לא בא לטעון טענה שבא לשכנע מישהו. כל מה שאני מנסה להגיד זה שאני טוען שהמתקפה לא נכונה, ובמובן הזה התוקף נמצא בעמדה הראשונית, העמדה הפותחת, ואני מנסה להראות שהמתקפה לא נכונה.
לפני שאנחנו מגיעים לסיום הפתיחה שלך, יש לי שאלה, אני אזכה לשמוע מהו אלוהים? הגדרה?
אמרתי בהתחלה, אני מקווה שתזכה, כן, אני מגיע לזה, אבל מאוד חשוב לי לשים את הדברים.
כן, זה חשוב, אני מבין לחלוטין עכשיו למה.
כן, אז עכשיו, כשאנחנו מדברים על השאלה מה זה רציונליות? זאת בעצם השאלה עכשיו. כי אם אני רוצה להגן על הטענה שאמונה באלוהים יכולה להיות רציונלית, ואני לא טוען שכל המאמינים רציונליים, טוען שיש דרך רציונלית להגיע לאלוהים, והדרך שלי לדעתי היא כזאת, השאלה מה זה רציונלי? וכאן אני חוזר עוד פעם למבנה של טיעון, המבנה המעצבן של טיעונים לוגיים. שיש הנחות ויש את העסק, מתוך ההנחות להגיע למסקנה. עכשיו, רציונליות במובן הצער או טהרני, אפשר לקרוא לו, זה רק התקפות של העסק. כי על ההנחות אפשר להתווכח, אתה מקבל את ההנחה הזאת, הוא מקבל את ההנחה אחרת. השאלה האם אתה יכול על בסיס ההנחות האלה להגיע אל המסקנה בדרך לוגית, אוקיי? אבל זה לא מעניין, בגלל שתמיד אני יכול להציב הנחות כאלה שבדרך לוגית פשוטה אני אגיע למסקנה שיש אלוהים. אין שום בעיה להציג הנחות כאלה. לכן השאלה החשובה באמת זה האם ההנחות האלה הן סבירות. עכשיו, השאלה אם לדבר על סבירות של הנחות זה לדבר על רציונליות, שאלה של הגדרה, אני לא יודע. יש כאלה שטוענים שהנחות מסוימות, לא, מי שיניח שיש שדים הוא לא רציונלי. גם לי זה נראה ככה אגב. אבל קשה לי להסביר למה, כי אני חושב שאין שדים.
סליחה מיקי, נגמר לך הזמן, ניתן לך שתי דקות כדי שתגיע, לתעטוף את הטיעון.
כן, קדים. אז בסופו של דבר, מה שאני רוצה פחות או יותר גמרתי את ההקדמה. מה שאני רוצה להגיד באמת רק לשים את הכלים על הלוח ואחרי זה נתחיל לשחק איתם. מה שאני רוצה לטעון, כרגע להתמקד, ויש כמה טיעונים, אמרתי, אני רוצה להתמקד בטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. זאת אומרת, הטיעון הנפוץ, הרווח, שבסך הכל מאוד נדוש גם, אבל אני חושב שיש בו כמה עדינויות ששווה לדון בהן, וזה הטיעון, יש עולם מורכב, לא יודע מה, משהו כזה, נדבר על מורכב, לצורך הדיון. יש מתוכנן, מתואם, לא משנה, אפשר לדבר בכל מיני מושגים. עולם מורכב, ההנחה היא שבבסיסו של דבר מורכב, הגיוני, רציונלי, לצפות שיהיה משהו שמרכיב אותו, זה בעצם הטיעון בקליפת אגוז, אוקיי? וכיוון שכך אני טוען שיש משהו כזה. עכשיו, ברגע שאני מגדיר אותו כאלוהים, הגדרתי את אלוהים. זאת אומרת, אלוהים הוא המהנדס, או הוא זה שאחראי למורכבות של המציאות. אולי גם נכניס גם את הראייה, מה שהוא קורא הקוסמולוגית, קאנט, שזה, הוא אחראי למציאות עצמה, אבל גם למורכבות שלה. זאת אומרת, הוא גם ברא אותה, והוא גם עיצב אותה, נקרא לזה כך. אוקיי? אז אני מחבר פה שני טיעונים, אבל לצורך הדיון שלנו זה גם, מספיק טוב.
אנחנו מדברים על זה שהוא גם מתערב, או שהוא,
לא,
שזה לא,
לא,
זה,
לא הנחתי את זה בכלל.
עדיין לא הנחת.
לא, בכלל לא. אני מדבר רק על נקודת הפתיחה. אחרי זה אפשר לדבר על התערבות ושמה,
וזה כבר גם דיון אחר, אפשר לעשות גם על זה דיבייט שלנו.
אני רק רוצה משפט אחד, ובזה אני מסיים. ברור שמה שהצבתי כאן זה בסך הכל ניסוח ראשוני. היה לי יותר חשוב כל ההקדמות, כי בניסוח הזה אנחנו עוד נדבר, אני מניח, ולכן זה רק ניסוח ראשוני, וברור שיש עוד הרבה פרחות וליבונים ודחיות וכדומה.
תודה. מדהים, תודה רבה מיקי. טוב, אביב, הזמן שלך לנאום הפתיחה מתחיל עכשיו, 7 דקות, זה מהזמן שביקשת, אנחנו מתחילים.
אז ערב טוב, אני אביב, אני מנחה בקו האתאיסטי, זה בערך הקרדנשל, זה היחידים שיש לי, אני לא מדען, אני לא פילוסוף, אני סקרן, זה בערך הכי טוב שאני יכול לתת כרגע. ואני אתאיסט, שאני אומר, חלק מהפתיח שלי הרבה פעמים יתעסק בהגדרות, ויסביר למה אני מתכוון שאני במילים שאני אומר. שאני אומר שאני אתאיסט, משמע שאני לא מאמין באל או באלים, אני לא מאמין שאל או אלים קיימים. מדוע? כי מעולם לא נתקלתי באחד כזה שתואם, שמצדיק את האמונה שלי. ושאני אומר אמונה למה אני מתכוון, מבחינתי, אני חושב שאנחנו די באותה עמדה, אמונה היא שכנוע. אמונה שמישהו אומר לי, אני מאמין שאלוהים קיים, אני משוכנע שבטענה אלוהים קיים, היא תשובה, היא טענה חיובית, שהתשובה עליה היא כן. ושהוא אומר שאני, שהוא מישהו משוכנע, זה אומר שהוא השתכנע, מבחינתי שכנוע איננו לבחירה, או שהשתכנעתי או שלא השתכנעתי, אני לא יכול לבחור להאמין, אני יכול לקוות, תקווה זה משהו אחר, אבל זה או שהשתכנעתי או שלא השתכנעתי, אם הסגול, אם מצאתי סיבות טובות להשתכנע, אז השתכנעתי, ואם לא אז לא, ואם אני משוכנע אז אני מאמין, ואם אני לא אז אני לא מאמין, מבחינתי זה מאוד פשוט.
רגע, שאלה, סליחה, שאלת עברה, אז מה זה ידיעה?
מבחינת ידיעה, ההגדרה הקלאסית ביותר לידיעה היא אמונה מוצדקת אמיתית. כלומר, אם יש את כל הדברים שאנחנו מאמינים בהם, ומתחת לזה יש את הדברים שאנחנו יודעים. כלומר, הם דברים שאנחנו מאמינים, שאנחנו יכולים להצדיק במציאות, שיש לנו סיבה טובה עכשיו שהם יכולים. מבחינתי, שמישהו אומר לי שהוא יודע משהו, זה כמו שמישהו אומר לי, אני ממש ממש מאמין בזה. זה בערך סיים סיים מבחינתי.
זה תת קטגוריה של אמונה.
נכון, וזה מאוד חשוב להדגיש את הנקודה הזאת, מאחר וידע איננו נחוץ. בסופו של דבר, אמונה היא כלי שיש לו מטרה אחת, לסייע לנו בקבלת החלטות. למה להאמין במשהו? כי אם אני מאמין במשהו, אני אפעל בהתאם לאמונה שלי. אם אני מאמין שיש פה דלת, אני אצטרך לפתוח אותה כדי לצאת. אם אני מאמין שיש מעלית בפיר כשאני נכנסתי אליו, אני אכנס אליה ולא אחכה. מבחינתי, מישהו אומר לי שהוא יודע, אז אוקיי, הוא ממש מאמין בזה, הוא מאמין בזה ברמה שזה מבחינו ישנה את העולם שלו, אם, לא, אם זה יתגלה שזה נכון, אבל בסופו של דבר זה אותו סט של קבלת החלטות, זה מה שמעניין אותנו.
Okay.
ואז עכשיו אנחנו שואלים, האם אמונה באלוהים היא רציונלית? כשאני אומר רציונלית, מבחינתי זה בהתאם לתבונה, ובהתאם לראיות קודמות, בהתאם למידע שיש לי, כלומר אני מסיק את המסקנה, בהתאם לדברים שאני יודע. אם מישהו אומר לי, שהוא אמונה, שהוא מאמין, שהוא השתכנע, הוא יכול להשתכנע מסיבות טובות, ויכול להשתכנע מסיבות לא טובות. סיבות טובות מבחינתי, סיבות שהן מסיבות שהן תואמות לתבונה, ללוגיקה, לראיות שמוצגות אליו, סיבות לא טובות, יכול להיות שרגש, או חוויה, או כל מיני סיבות שאפשר לפרט שלדעתי לא מתאימות לספיק להשתכנע. ומבחינתי, שאנחנו מסתכלים על זה ככה, לא כל האמונות נבראו שווה. אתה יכול להגיד לי, לדוגמה, שיש לך פה מתחת לשולחן מחשב. מחשב זה משהו שאני יודע שקיים, יכול להיות קיים מתחת לשולחן, ולכן אני אקבל את מה שאתה אומר לי, כנראה אני אשתכנע, זה ישכנע אותי שיש לך פה מחשב. למה אני אשתכנע? כי אני יודע, אני מכיר מחשבים, אני יודע שיש דבר כזה קיים מחשב, אני יודע שהוא יכול להיות מתחת לשולחן. אם תגיד לי שיש לך דרקון מתחת לשולחן, אז יכול להיות שזה דרקון צעצוע, אבל אם תגיד לי שיש לך דרקון חי אמיתי מתחת לשולחן, אני כנראה לא אאמין לך. למה? כי המציאות מלמדת אותי שאין דבר כזה באמת דרקונים. עכשיו, מעבר לזה גם, אני יכול לא להאמין לך, אבל זה יסתיים שם. אנחנו לא נעשה דיבייט על זה באולפן. למה? אבל אם אתה תגיד שהדרקון הזה יאכל אותי, אם אני לא אשים כיפה על הראש, או שאני צריך להתחתן במקום מסוים, כי הדרקון אומר, פה אני כבר ממש אדרוש ממך להצדיק את מה שאתה אומר, כדי שאני אאמין. כי אם לא, לא רק שאני לא אשתכנע, אני גם אפעל כנגד זה ברגע שהאמונות שלך נוגעות בי. בסופו של יום, כל אחד רשאי להאמין במה שהוא רוצה. אני רציונלי, לא רוצה לזכותו של אדם להאמין במה שהוא רוצה. הנקודה שלו מתחילה, איפה אנחנו נכנסים, איפה הקו מתחיל, במקום שבו האמונה של אחרים פוגעת בדרך החיים שלי. אם אתה מאמין במשהו ואתה חושב שזה נכון, אחלה. זה פוגע בי, אתה צריך להדגים את זה באיזושהי נקודה. בסופו של דבר, הראייה, אנחנו מדברים על רציונליות, הדרך הרציונלי שבני האדם מצאו, האנלוגיה הטובה ביותר היא בית משפט. דמיינו אותנו בית משפט, ויש לנו נאשם בפשע החמור ביותר שיכול להיות, קיום. אלוהים הוא אשם בהיותו קיים. ויש לנו פה קטגור מצד אחד, שאמור להוכיח שאלוהים אכן קיים. ואני לא באמת הסנגור, אני המושבע, אני זה שיושב בחדר המושבעים, והתפקיד הוא להשתכנע. עכשיו, חשוב פה להבין את הנקודה הזאת. כשאנחנו מדברים על יש, על משהו שהוא יש, יש מה שנקרא היפותזת האפס, היפותזת הנול. מהי עמדת הפתיחה? היפותזת הנול זה בעצם העמדה שאומרת שאם אני נמצא בה, שום דבר לא קורה. אין הנחות מעבר. כלומר, נגיד, אם השולחן הזה פה, אם הנחת המוצא היא תמיד שכל דבר שקיים צריך להדגים שיש לו משמעות במציאות. לכן, אם אנחנו באים לשאלת האלוהים, עמדת הבסיס היא אי-קיום, לא רק שאלת אלוהים, לא רק שאלת אלוהים, כל שאלת קיום, כל כמות הדברים שיכולים להיות קיימים היא אינסופית, כל דבר יכול להיות קיים, נדבר על ביגפוט ונסי וחדי קרן, לעומת דברים שבאמת קיימים במציאות שהם מוגבלים, שאנחנו יכולים כנראה להסכים על זה. ואז אנחנו מתחילים, אוקיי, אז עמדת הבסיס שלנו, נקודת הפתיחה, הנקודה שאנחנו מתחילים היא שלא, מה לעשות, באותה סיבה גם, שאדם הולך לבית משפט, הוא חף מפשע עד שיוכח אחרת. אנחנו לא מתחילים מעמדה שהוא אשם, ואז תוכיח שאתה לא אשם. אתה לא מוכיח שאין לך אחות. אתה מתחיל עם זה של, אוקיי, בסדר, אנחנו מסכימים, נקבל את זה. אז אנחנו בבית משפט, ואני, אוקיי, אז קודם כל ההגנה לא, התביעה לא מספקת את הנאשם, הוא לא יושב על ספסל הנאשמים. אין לנו שום ראיות לזה שהוא קיים פיזיות, אני חושב שאפשר להסכים על זה. מעבר לזה, אני מצפה לקבל ראיות, זה הדבר הכי חזק שמושבע יכול לקבל. ראיות, שאני אומר ראיות, אני רוצה, אני מדבר מבחינה פילוסופית על possible worlds, עולמות אפשריים, זה מה שאני מחפש. נניח שתי עולמות אפשריים, בעולם אחד, אני צודק, אין אלוהים, אלוהים לא קיים, בעולם שני, אלוהים קיים, אלוהים שבו מיקי מאמין נמצא. איזושהי תצפית, ניסוי, משהו שאני יכול לעשות, אני אומר מדע, לא מעניין אותי מדע, משהו שאני יכול לעשות, איזושהי פעולה שיש לה תחזית אמינה במציאות, שתיתן לי, שתיתן התנהגות בעולם הזה ולא בעולם האחר. כלומר, שאם ההיפותזה הזאת שאלוהים קיים נכונה, זה יפעל רק בעולם האפשרי הזה ולא בעולם האחר. זה הראיה שאני מרפא, זה הראיות שאני רוצה, ולדעתי אני לא אשמע כאלה היום, כי גם הטיעונים, מיקי דיבר על התחלה שכבר הולך לעיקרון הבא, שזה טיעונים לוגיים, זה העמדה הכי חלשה, יותר חלש מזה לא יכול להיות, כי אין ראיות, אין נאשם, וטיעונים לוגיים, כמו שאומר, תמיד אפשר להפריך, יש להם המון בעיות, במיוחד אם הם טיעונים לוגיים תיאורים, טיעון לוגי תיאור לדעתי, בראייה שלי, לא מסוגל, לא רלוונטי למציאות, לוגיקה היא דבר שאנחנו המצאנו.
אתה תראה שתי דקות.
אני אסיים בשתי דקות. לוגיקה זה משהו שבני אדם המציאו כדי לחשוב יותר טוב, כדי להסיק למסקנות טובות. לוגיקה לא מחייבת את המציאות, יש לה מספיק דוגמאות כמו פרדוקסים ביניהם. המציאות היא הבורר. הלוגיקה היא המפה. המציאות היא המציאות. המפה קוראת את המציאות, אבל אם במפה מציירים R, זה לא פתאום, זה לא אומר שה-R הזה יופיע פתאום שם. ולכן, אני מבחינתי טיעון לוגי תיאור לא מספיק, אני חייב שזאת תהיה טענה סינתטית, כלומר, אוקיי, X, Y, Z, ולכן, Y, משהו במציאות שאני יכול לבחון, אם זה לא במציאות, זה לא מעניין, בהכנה המקדימה דיברנו על זה, שנגיד אנחנו מורידים את האל של שפינוזה מהשולחן, כי זה באמת לא מעניין, להאמין באלוהים של שפינוזה, של אלוהים שהוא המציאות, זה אותו דבר כמו להיות אתאיסט, אין לזה שום השפעה,
אלוהים של שפינוזה במילה?
אלוהים שהוא המציאות, אלוהים שהוא המציאות עצמה.
הטבע, המציאות, היקום.
אלוהים לא מתערב, לא ברד, הוא הטבע. אוקיי, מבחינת הפעולות שאני אבצע בעולם, אין הבדל בין אדם שמאמין באלוהים של שפינוזה, לבין האלוהים של, לבין, אין אלוהים שאני מאמין בו. אין דבר כזה. אז שני אנשים מתנהלים בעולם באותה צורה. ולכן, מה שאני רוצה פה לקבל היום, אני עוד פעם חושב שאני אשאר עם חצי תאוותי בידי, אבל הייתי רוצה לקבל ראיות, אני נסתפק בטיעונים לוגיים, כי זה הכי נמוך, אבל בסופו של יום, אני חושב שמושבע סביר, שעומד מול כזאת סיטואציה, שבה אין נאשם, אין ראיות לקיומו, וכל מה שיש זה טיעונים לוגיים, שלא בהכרח מוצלחים לדעתי, אז זה לא רציונלי, בינתן עוד פעם כמה זה חשוב השאלה הזאת, כי זו אחת השאלות, זה משפיע על איך אתה מתלבש, על מי אתה מתחתן, איך אתה גר, מה אתה אוכל, כל החיים שלך מושפעים מהשאלה הזאת, ולכן כובד הראיות פה, כובד הקטגוריה לא מספיקה להצדיק, כדי להצדיק את האמונה הזאת, וזו העמדה שלי.
יפה מאוד, תודה רבה בדיוק בזמן. אנחנו עוברים לשלב ההובלה. בשלב הזה, בעצם כל אחד מכם יוביל את הדיון, זה אמור להיות איזשהו רעיון שהוא מוביל, יש לכך רבע שעה, ואחר מכן אנחנו עוברים לשלב הדיון הפתוח. מי רוצה להתחיל? 15 דקות שלך, כבוד הרב, מתחילות עכשיו.
אוקיי, אז דיברת על מחשב מול דרקון מתחת לשולחן, ובעצם מה שהנחת פה, זה שהסבר אמור להיות העמדה על המוכר. בגלל שאתה אומר, אם אני לא מכיר דרקונים, אל תגיד לי שיש דרקונים מתחת לשולחן, כי אני לא מכיר דרקונים. מחשבים אני מכיר, לא יודע אם יש מתחת לשולחן או לא, אם אתה אומר שיש ויש לזה אינדיקציות, אני אקבל את זה. עכשיו, אני חושב שזו טעות נפוצה. הסבר מדעי, בחלוקה של תומאס קון לפחות, הסבר מדעי במצב של שינוי פרדיגמה, זה העמדה על הלא מוכר. זאת אומרת, שניוטון למשל מצא את חוק הגרביטציה, אז היו לו כל מיני תופעות מוכרות, היגעות ושפל, משיכה של גופים, נפילה לכדור הארץ, מסלולי הכוכבים וכו', והוא העמיד את כל התופעות המוכרות האלה על תיאוריה שעד ימיו לא הייתה מוכרת, תיאוריית הגרביטציה. ובמובן הזה אני לא מקבל את ההבחנה בין מחשב לדרקון. זאת אומרת, אם תהיינה אינדיקציות לזה שיש דרקון מתחת לשולחן ולא מחשב, אני כן אקבל את זה.
בוודאי, אבל אנחנו באותה עמדה בסיפור הזה. אני אומר, בכלל ואין לי ידע מוקדם עם דרקונים, אני לא אקבל את העמדה שלו, אבל, כמו שהסברתי, אני לא זרוק אותו עכשיו מכל המדרגות. אני אומר, מבחינתי, הידע הקיים שיש לי, זה אפילו לא חייב להיות דרקון, אני אתן לך דוגמה יותר טובה. אם הוא היה בא, אם יבוא היה ואומר לי שיש לו טלוויזיה בסלון בגודל 60 אינץ', אז אני אקבל את זה. אם הוא יגיד לו שיש לו טלוויזיה בסלון 100 אינץ', אתה אומר, תשמע, אני לא ממש מכיר טלוויזיות בגדלים האלה, אבל אולי זה נכון. אם הוא יגיד לי שיש לו טלוויזיה של 200 אינץ' בסלון, עכשיו שים לב, אנחנו לא עברנו לשלב האל-טיווי, אנחנו עדיין...
אתה תדרוש הוכחה כבר.
זה כבר נקודה שאני אגיד, אוקיי, זה כבר משהו שלא תואם את מה שאני מכיר. זה עדיין בתחום המדעי, זה עדיין בתחום הפיזי, זה לא, אין פה שום אלוהות או אל-טיווי, אבל עדיין אני לא אקבל, כי זה לא תואם את הידע הקיים שלי.
לא, אבל זה בדיוק הנקודה שצריך לחדד. אני חושב שאנחנו מסכימים, אבל חשוב לי לחדד את זה. זאת אומרת, אני כן יכול לטעון טענה שיש דרקון מתחת לשולחן. אם תהיינה לי אינדיקציות.
בוודאי, הטענה...
אין בעיה. אז אם ככה, אני לא חושב שיש הבדל מהותי בין מחשב לדרקון. זאת אומרת, מחשב, גם כן, מי אמר שיש מחשב מתחת לשולחן, יכול להיות שאם הוא אומר, ואני מכיר אותו כאדם אמין, אני אקבל את זה.
אבל זה בדיוק הנקודה, אתה צודק, אבל זה העניין, כי העניין הוא פה, כמה זה תואם לידע הקיים שלי.
נכון.
אני יודע מה זה מחשב, בוודאי שיש הבדל במחשב דרקון, יש לי המון ראיות לקיומם של מחשבים, יש לי אפס ראיות...
לא, לא, אני לא מדבר על קיומו של המחשב. אני מדבר על טענה שיש מחשב מתחת לשולחן.
אז אמרתי, אז הסברתי את זה בפתיח, אמרתי, אני מקבל את זה כי הוא נראה לי בחור נחמד, אז אני יודע שמחשב קיימים, וזה לא, וחשוב, הנקודה הזאת חשובה, זה לא משנה את תפיסת העולם שלי בשום צורה. אני לא צריך לעשות שום פעולה כדי, בחיים שלי, בגלל שיש מחשב תחת לשולחן. אתה אומר, אוקיי, סבבה, יש מחשב תחת לשולחן. על אותו היגיון, אם הוא היה אומר לי שיש לי פצצה מתחת לכיסא, אז מצד אחד אני יכול לקבל זה, אבל המשמעות על החיים שלי היא הרבה יותר קריטית, שגם אם הטענה הזאת היא טענה פיזית, אני עדיין, יש מצב שקצת יותר אבדוק את הראיות לפני שאני אקום.
כן. אז פה באמת, אני חושב שפה פה, פה זאת נקודה נוספת שרציתי להעיר על הדברים שלך. בעיניי, הדיון על, על, על תזה כלשהי, על טענה, תיאוריה כלשהי, לא קשור לשאלה מה היא אומרת לגביי. במובן הזה אני לא מקבל את מה שאתה אמרת. מה זאת אומרת, לא קשור, יכול להיות שאני לא אתעניין בזה, לא מעניין אותי, אין בעיה. אבל הבחינה שלי, אם החלטתי לבחון את הטענה הזאת, ולגבש עמדה לגביה, האם היא נכונה או לא, לא מעניין אותי מה היא אומרת. זאת אומרת, השאלה אם יש לי אינדיקציות לזה שהיא נכונה או לא. אחרי זה אני יכול לדון, האם זה מעניין אותי, האם זה אומר משהו לגביי או לא, אני לא מערבב את השאלה מה זה אומר לגביי, בשאלה האם זה נכון.
אני לא מבין איך אתה לא יכול לערבב את זה, מאחר ועוד פעם, אם אתה מסכים איתי שאמונות הם כלי לקבלת החלטות,
לא.
אמונה היא לא כלי לכל ההחלטה.
לא, לא בהכרח.
אז למעלה...
אני יכול למשל...
אז בוא נגיד, אז הרי כמו שדיברנו על האל של שפינוזה, זה אמונה שאין לה שום ערך לקבלת החלטות. אז אתה מסכים איתי, אתה בעצמך אמרת לי שזה כמו אתאיזם.
זאת ההערה הבאה שלי. מה שהסכמתי איתך זה כנראה לא היה מדויק, או לא, אנחנו לא בדיוק אומרים אותו דבר. אני טוען שהפן אתאיזם של שפינוזה הוא פשוט זהה מושגית לאתאיזם. לא בגלל שהוא לא אומר לי כלום. כי אם אתה אומר שהעולם כולו זה אלוהים, לא בגלל שאין לזה השלכה. הגדרת את העולם כולו בתור אלוהים, שיהיה לך לבריאות. אתה לא אומר כלום. לא בגלל שזה לא, אין לזה השלכה. לכן, מבחינתי הנקודה החשובה זה לא ההשלכות. למשל, אם מישהו יטען שיש מיליארד נמלים בעולם, אוקיי? הפוזיטיביזם הקיצוני טוען שזאת לא טענה בכלל, זה פסוידו טענה. כי אין דרך לבדוק אותה אמפירית, לך תבדוק את כל הנמלים בעולם, אוקיי? עכשיו, אני חושב שזה שטות, זה ודאי שזה לא נכון, זו טענה, אין לי דרך לבדוק אותה, וזה גם לא אומר הרבה, מה אכפת לי כמה נמלים יש בעולם.
אבל לא תשב בדיון באולפן בשעה מוכרת בלילה, ותריב על זה עם בן אדם.
זה דיון אחר, זה השאלה אם זה מעניין אותי, אני לא מדבר עכשיו, הגענו כבר לדיון, אני מדבר על השאלה האם זה נכון, השאלה אם זה נכון לא קשורה לשאלה מה זה אומר לגבי.
עוד פעם, אני מסכים איתך, האם משהו נכון או לא נכון, לא רלוונטי להאם מה אני חושב על זה. עניינו שחובת ההוכחה על טוען הטענה היא הרבה יותר חזקה. כמו שאומרים, טענות מדהימות דורשות ראיות מדהימות. זה הכל.
אוקיי.
זה הכיוון פה.
אני מוכן לקבל שטענות מחודשות דורשות ראיות טובות, חזקות. טענות שאומרות משהו לגביי, או שדורשות ממני משהו, אז פסיכולוגית אני כמובן ארצה לבדוק אותם יותר טוב. זה אני מקבל.
יש סיבה לעשות עליהם דיבייט יותר.
אבל פילוסופית, זה לא משנה מה זה אומר לגביי. פילוסופית, השאלה אם זה נכון או לא, לא קשור לשאלה מה זה אומר לגביי.
אני אעביר את הנקודה. עוד פעם, אנחנו מסכימים. האם משהו נכון או לא נכון, לא רלוונטי לדעתי בנידון, אבל כדי שאני יאמין לזה, כדי שאני, שיושב מולך, יאמין לזה, כן, בהחלט, יש פקטור להאם זה משפיע עליי או לא. כדי שאני יאמין.
אז נקרא אמין. אם זה נכון, זה נקרא להאמין מבחינת.
לא, האם אני אשתכנע, האם אני אקבל את זה.
להגיד שזה נכון, זה נקרא להשתכנע. אני לא מכיר הבדל בין שני הדברים.
נכון, אבל לא כמו שהסברנו. יש מחשב מתחת לשולחן. אז שוב, אני מוכן לקבל את זה, ללא שום ראייה נוספת. אני לא דורש בכלל ראייה.
לא, זה אני מסכים, זה הסכמנו קודם.
אז יפה, אז זה הכוונה. אז אני עוד פעם, אנחנו לא רוצים לדבר אחד מעל השני.
מצוין, אז אנחנו מסוכנים.
אנחנו מסוכנים.
יפה. זאת אומרת, ההבדל בין מחשב לבין דרקון, הוא בשאלה בהיעדר ראיות. אם בא מישהו ואומר, תשמע, יש מחשב מתחת לשולחן, למה לי לפקפק בדבריו? כנראה שיש. אם הוא אומר שיש דרקון, אני בהחלט אפקפק בדבריו.
בדיוק, זה מה שאמרתי.
אבל אם יש ראיות, אז אין שום רלוונטיות למחשב או דרקון.
אבל השאלה היא גם מה עוצמת הראיות.
בסדר, אוקיי. נכון. עוצמת הראיות היא...
אנחנו מתקדמים.
נתקדם לדיון?
אוקיי.
לטיון, סליחה.
עכשיו, נקודה נוספת, אחרונה אולי, בתגובות, זה שלוגיקה היא לא המצאה שלנו, בעיניי. לוגיקה זה משהו הכי אובייקטיבי שיש בתיאולוגיה שלי. צריך אין תיאולוגיה כי אתה לא מאמין באלוהים, אבל בתיאולוגיה שלי גם אלוהים כפוף ללוגיקה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שאלוהים יכול לברוא משולש עגול, כי אין משמעות למושג, אין משמעות למשפט, שאלוהים יכול לברוא משולש עגול. לכן, מבחינתי, הלוגיקה לא רק שהיא לא המצאה שלנו, אלא היא הרבה יותר אובייקטיבית מאשר הפיזיקה. כיוון שהיא נכונה בפשר של עולמות מרובים, בלוגיקה דאונטית, משתמשים בלוגיקה מודלית, סליחה, משתמשים בפשר של עולמות מרובים, דיברת על עולמות אפשריים, לוגיקה נכונה בכל עולם אפשרי. הפיזיקה לא. יכול להיות עולם דמיוני אחר, שבו הפיזיקה תהיה אחרת. ובמובן הזה זה רק הערה, אני לא יודע אם אנחנו מסכימים או לא, אבל...
אני לא בטוח שאני רוצה להיכנס לבור הזה, לחור הענב הזה, כי אני כן, אני טוען שהמציאות היא, כמו שאתה אומר, אתה לא יכול משולש עגול. זה לא בעיה, אני יכול להגיד, הנה משולש עגול, הנה, אמרתי, קיים משולש עגול, הנה טענה, האם העולם מתפוצץ, משהו השתנה? לא, אני פשוט לא יכול להציג לך במציאות דבר כזה, שאתה תזהה כמשולש עגול.
אוקיי, אז פה אנחנו...
אז זה, המציאות היא הבעיה פה, כלומר, זה כמו ש... לא, לא, האם יכול להיות משולש שהוא שלוש, שהוא ארבע צלעות? לא, אבל בעולם... עם כמה מימדים יכול להיות דבר כזה, סוג של דבר כזה, אבל זה בגלל שהמציאות שלנו היא בסופו של דבר...
אז פה אנחנו חוזרים לוויכוח קודם שלנו, אני לא מסכים.
בסדר, אבל אני לא חושב שזו נקודה שווה להיכנס עליה בדיון הזה, כי זה חור ענב שהוא לא רלוונטי כל כך.
בסדר, אוקיי, אז אפשר לוותר על זה. טוב, אז זה עד כאן רק ההערות. עכשיו, אנחנו בערך מסונכרנים נדמה לי, נכון?
כן.
עכשיו, אני רוצה באמת להציג עכשיו את הטיעון. הטיעון באופן בסיסי, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שברגע שאני רואה מציאות מורכבת מולי, ההנחה הפשוטה, נקרא לה הרציונלית, זה שיש משהו שעומד בבסיס המורכבות הזאת. אלא אם כן היא מוכרחת מתוך עצמה באיזשהו מובן. כמובן, אז זה משהו אחר. אבל אם היא לא כזאת, אז צריך להיות משהו שעומד בבסיסה. המשהו הזה, כרגע אני לא יודע מה, הוא דרקון. בסדר? אבל הוא דרקון לא במובן שיש דרקון מתחת לשולחן. כי מבחינתי המורכבות של המציאות היא אינדיקציה לקיומו של הדרקון מתחת לשולחן. ואת אני לא אומר לך תקבל את זה שיש דרקון, כי אני אומר שיש דרקון. אני טוען שכיוון שיש מורכבות במציאות, זאת אינדיקציה לזה שמתחת למציאות, לשולחן, יושב דרקון. זאת אומרת, יש מישהו שיצר משהו או מישהו שיצר את המורכבות הזאת.
אבל זה סוכן עם רצונות ומטרה.
זה כבר שלב נוסף. אני חושב שכן, כי אחרת, אם הייתי מסתכל על זה כאיזשהו מנגנון מכני, דטרמיניסטי, כלשהו שיצר את זה, לא הייתי מרוויח כלום. כיוון שהמורכבות בסופו של דבר, של הדבר שיצר את המורכבות במציאות, היא עכשיו טעונה הסבר. אז מה הרווחתי? אז אני אלך לאלוהים אחד, אלוהים שתיים, אלוהים שלוש, עד אין סוף. זאת אומרת, זה צבים כל הדרך עד למטה, מה שנקרא. לכן אני חושב שאם אנחנו רוצים לעצור את הרגרסיה האינסופית הזאת, וההנחה שלי שרגרסיה אינסופית היא לא הסבר, אז חייבת להיות איזושהי חוליה, ומצידי זה יכול להיות אלוהים 17 או קופיות, לא אכפת לי איזה, יכול להיות שיש עוד כמה בדרך. אני מדבר על האחרון בשרשרת, הצו האחרון, אוקיי? אטלס, זה שסוחב את העולם על גבו, והצו הזה הוא צריך להיות משהו עם, אני לא יודע אם לקרוא לו רצונות, כי זה כבר מושג אנושי, אבל כן, עם איזושהי תוכנית, עם איזושהי יכולת לקבוע, לתכנן, לקבוע, לרצות בשפה שלנו. אני מוכן להשתמש במושג הזה.
בוא נתחיל קצת לפרק את זה. קודם כל, הבעיה הגדולה ביותר פה, כמובן, היא הגדרות של... מה זה מורכבות? כלומר, אוקיי, כמה מציאויות אתה מכיר?
אני מכיר את המציאות שלנו, בלבד.
יפה. עכשיו, אתה טוען שהמציאות שלנו מורכבת. נכון. לעומת מה? זה לשם השוואה, זה כמו הדוגמה שאנחנו משתמשים הרבה, זה כמו שתגיד לי שהחדר מבולגן. אחלה. כדי להגיד לי שהחדר מבולגן, אתה חייב לדעת איך נראה חדר מסודר. כלומר, כדי להגיד שהמציאות הזאת מורכבת, אתה צריך להגיד לי, אתה צריך להגיד לי איך נראית מציאות לא מורכבת. זה אחד. שתיים, המורכבות הזאת שאתה מדבר עליה, כבר אנחנו יודעים, בסופו של דבר, אם אנחנו נגיע למטה מספיק, אנחנו יכולים להגיע פשוט לחוקי הפיזיקה. חוקי הפיזיקה שלנו, ואנחנו אפשר להדגים את זה בכל מיני משחקי חיים שונים, בהחלט מספקים, כלומר חוקי הפיזיקה מאוד בסיסיים שקיימים, בהחלט מספקים את התשתית לייצר את המורכבות. כלומר חוקים שתמיד נכונים, עובדים אחד לשני, משחקי חיים מראים איך הם יוצרים מורכבות טבעית. זאת אומרת,
זה הצו האחרון.
לא, עכשיו, הבעיה עם הקטע עם הצווים, זה אני שאתה לא מבין את ההיגיון הזה. כי אם אתה טוען שרגרסיה אישורית לא אפשרית, זה אומר שההישג שלך שגוי, זה לא אומר שאתה יכול להמציא עכשיו שגיאה לוגית כדי לתקן את זה. אם אתה הגעת למצב שרגרסיה אינסופית ואתה טוען שהיא לא אפשרית, לא רק שאני לא מסכים עם זה, אבל אולי תכף נגיד למה אני לא מסכים עם זה שהיא לא אפשרית, זה כאילו שיצא לך 1 פלוס 1 שווה 3, ואז חילקת אותו ב-0 כדי שזה יצא בסדר. זה שעשית טעות אחת והגעת לרגרסיה אינסופית וכנראה שהוא טעית בדרך, לא נותן לך את הזכות לעשות שגיאה לוגית מסוג מקרה מיוחד, של אוקיי, עצרתי את איפשהו, עצרתי את הרגרסיה.
איפה השגיאה?
שגיאה לוגית מסוג מקרה מיוחד. החוק שלי, שנייה, מה זה, אתה אומר, החוק שלי נכון, חוץ מבפעם הזאת. החוק שלי תמיד נכון. משהו מביא למשהו, מביא משהו, צווים כל הדרך למטה, חוץ מבפעם הזאת שעצרתי. זוהי בהגדרה שגיאה לוגית מסוג מקרה מיוחד. עצרת? איפה? אתה בעצמך אפילו לא אמרת. לא מעניתי איפה עצרתי. עצרתי את אלוהים 17, עצרתי את זה. לא, לא, זה, עשית שגיאה לוגית מסוג מקרה מיוחד, שנועדה לתקן שגיאה לוגית שיצרת ריקורסיה אינסופית, שבמכינתי בכלל, היא לא שגיאה לוגית. כי ריקורסיה אינסופית מבוססת על הנחות זמן מאוד נאיביות. זה הראייה שלנו של זמן. אתה אפילו מומחה בזה יותר ממני. זמן הוא לא כמו שאנחנו מכירים אותו כליניארי כזה, איך שאנחנו בנויים. אז כדי שמשהו יהיה אינסופי, אתה צריך ראייה מאוד נאיבית של זמן, שלא באמת, אנחנו כבר יודעים שהיא לא כל כך נכונה. אז אני לא כך, אז מבחינתי, זה ההתנגדות הראשונות שלי למה שאני רואה כאן.
אני אגיד שני דברים. דבר ראשון, אני אציג את זה בצורה של טיעון לוגי. בסדר? אני אומר, לדברים מהסוג שאני רואה מסביבי, להערכתי דרושה סיבה. זאת אומרת, אין מורכבות של עולם, כמו שאני מכיר, שמורכב מחומר, מהדברים שאני מכיר, לא נוצרת בלי שיש מישהו שמרכיב את זה. הנחה ראשונה, בסדר? אפשר לדון אחרי זה על כל ההנחות, אבל זאת הנחה ראשונה. הנחה שנייה, אז אם ככה, יש מישהו שירכיב את זה. מסקנה, לא הנחה שנייה. מסקנת ביניים, יש מישהו שירכיב את זה. עכשיו אני שואל, האם המישהו שירכיב את זה, מה טיבו? האם הוא גם כן מאותו סוג דברים שאני מכיר, שהוא לא יכול להתקיים בלי שמישהו יצר אותו, או שהוא מסוג אחר שלגביו אין לי ניסיון. ואז יכול להיות שהוא מסוג שאני לא מכיר. הוא כן יכול להיות קיים בהכרח פנימי, אינרנטי. זאת אומרת, סיבת עצמו, מה שנקרא בפילוסופיה עתיקה. אני לא אוהב את המושג הזה, אבל...
אתה יודע למה אתה אוהב אותו, כי מעולם אנחנו לא מכירים דבר כזה. מה קיים בזכות עצמו?
לכן אני אומר, אני לא מדבר על השאלה מה אנחנו מכירים. זה הכל ניתוח לוגי בינתיים. כל מה שאני אומר זה שתי אפשרויות, צריך להחליט ביניהם. אני אומר, יש דבר שיצר את המורכבות שלפנינו, אני שואל מה יצר אותו, מה שיצר אותו תלוי בשאלה מהו הדבר שיצר את המורכבות הזאת. אם הוא מסוג הדברים שאני מכיר, אז צריך משהו אחר שייצור אותו. אם הוא מסוג אחר, אז לא, כמו שאמרת, אני לא יודע, אז זה משהו אחר. אלה שתי אפשרויות, אין שלישית.
בוודאי שזה תיכותו מקוסב.
נגמר 15 דקות, אתם רוצים להמשיך...
אני הפרעתי לו, והוא הפרע, כאילו אני חושב שאפשר...
אז אנחנו עוברים ישר לדיון פתוח?
כן, כן.
מוסכם על ידי שניכם?
אני חושב שזה בסדר, אני לא... כי אני תשענית,
אז...
אין בעיה, אני עושה 40 דקות דיון פתוח. אם נצטרך יותר או פחות, אנחנו נראה. תמשיכו.
עכשיו, הטענה שלי בסופו של דבר זה שאם אני ממשיך את השרשרת הלוגית הזאת, ואני שואל עכשיו על אלוהים 2, נקרא להם אלוהים, לא משנה, השלב השני, כן, אני שואל אותו, מה טיבו? הוא מהסוג הזה או מהסוג הזה? וזה יכריח את אלוהים 3 וכן הלאה. עכשיו, יש שתי אפשרויות לסיים את העניין הזה, ובעיניי הכל הכרחי. שתי אפשרויות לסיים את העניין הזה. או שרשרת אינסופית, שבעיניי לא קבילה כהסבר, אתה כנראה לא מסכים, אבל זה אפשרות אחת. האפשרות השנייה, זה נעצר איפשהו באמצע, כי איפשהו יש באמת משהו שהוא לא מוכר לי בניסיוני, וכיוון שכך, כנראה שהוא יכול להתקיים בלי שיש משהו שיצא אותו. עכשיו, כיוון שאני את השרשרת האינסופית לא מקבל, כמו אני חושב הרבה מאוד פילוסופים, אבל בסדר, אני לא מסתמך על סמכויות. אני רק אומר שזאת הנחה, בוא נגיד, אי אפשר להגיד שהיא לא רציונלית, הרבה מאוד אנשים רציונליים מניחים אותה, גם אם אתה אישית לא מסכים לזה, שרגרסיה אינסופית היא לא נימוק. אפשר אחרי זה להיכנס לשאלה למה.
אני מסכים איתך, אני טוען שהיא יכולה להיות נימוק, אבל אני חושב שיותר מזה, רגרסיה אינסופית מראה שיש לך בעיה בהישג, זה הכל. ההישג שלך שגוי, אתה הגעת, זה כמו, אם אני מתכנת מחשב, ואני יוצא ריקורסיה שאין לה אינסוף, המחשב נתקע. הוא יודע שעשיתי משהו לא... כי הוא יודע שעשיתי משהו שלא הייתי אמור לעשות. אם אני מחלק באפס, זה ריקורסיה אינסופית, עשיתי פעולה שאני לא אמור לבצע.
ברור, אבל...
אז אם הגעת אליה, זה אומר שההישג שלך שגוי, לא שאתה... לא שאתה יכול להמציא...
בוא נחזור רגע לניסוחים שלי. אני תיארתי במדויק את הדרך שעברתי. עכשיו, לא הגעתי לרגרסיה אינסופית. הגעתי לשתי אפשרויות. אפשרות אחת שיש רגרסיה אינסופית, והאפשרות השנייה זה שהרגרסיה היא לא אינסופית.
או שהרגרסיה הזאת לא באמת רגרסיה.
שנייה אחת, אני אומר... עכשיו, אלא
שאתה... לא, תתן לך דוגמה, כי אתה טוען מישהו יצר את זה. יש לך ראיות למישהו שיצר את זה?
אין לי ראיות, יש לי טיעון
שמבוסס על גיון. שוב, אתה הסכמת איתי שאתה לא מכיר עוד מציאויות, אתה מכיר אחת.
נכון.
אז למה להניח שהיא נוצרה?
בגלל שכמו שאני, כל דבר שאני מכיר בעולם שהוא מורכב, הוא נוצר, אז לכן אני מניח שגם
המציאות... אז פה יש עוד דיאלוגית מסוג, אתה משווה תפוחים לתפוזים. כלומר, כל דבר שאתה מכיר בעולם הזה נוצר מדבר אחר, כלומר אתה נוצרת מאורך, אני נוצרתי מאורי, עץ נוצר מתנבט, אבל זה הכל ערבוב של חומר שכבר היה קיים, הרי אתה יודע, אני לא אלמד אותך את החוק הראשון של התרמודינמיקה, הכל זה חומר ששינה צורה, האטומים האלה היו קודם במקום אחר, אתה היית במקום כולנו, האטומים שלנו מורכבים, כלומר כל ההסברים שאתה נותן כאן של אני מכיר נוצר, זה נוצר משהו ממשהו, כשאתה מדבר על המציאות, אתה מדבר על משהו מאפס, מאין משהו, זה השוואה שגויה, אתה לא יכול להניח, אתה לא יכול להניח עסק לוגי של משהו ממשהו, לעומת משהו שאתה בעצמך אומר הוא לא ממשהו.
אז אני לא מסכים, אני אסביר למה. דיוויד יום כבר הראה שעקרון הסיבתיות הוא הנחה של, הזכרתי את זה קודם, הוא הנחה של התבונה, הוא לא תוצאה של תצפית. אי אפשר לגזור את עקרון הסיבתיות מתצפית. זה ברור. אי אפשר לגזור אותו מתצפית, אתה מניח שלכל דבר יש סיבה.
בסדר, בעיית האינדוקציה, בסדר.
בעיית האינדוקציה והסיבתיות, זה שתי בעיות.
תסבירו לקהל שלנו, בעיית האינדוקציה.
דיוויד יום בעצם אומר, ששתי הנחות מאוד יסודיות של המדע, לא ניתן לגזור אותן באמצעות תצפית. העיקרון הראשון זה עיקרון הסיבתיות, שלכל דבר יש סיבה.
סיבה, כאילו פיזית?
סיבה, כן, פיזית, לא משנה, איזושהי סיבה. פיזית או לא פיזית זה עניין אחר, אבל צריכה להיות איזושהי סיבה. והעיקרון השני זה עיקרון האינדוקציה. זאת אומרת שמה שקרה עד עכשיו כנראה גם ימשיך לקרות הלאה. בסדר? או מה שנכון למקרים מסוימים כנראה נכון לכל המקרים מאותו סוג.
הפלתי את העת הזה, אני אפיל אותו 1,000 פעם, אני אניח שהוא ימשיך ליפול, אבל אין לי שום סיבה, כאילו אין באמת ראייה לכך שאם אני אפיל אותו 1,001 הוא ימשיך ליפול.
זאת אומרת, אין לך ראייה לעתיד.
בדיוק. אתה לא יכול, כמה שאתה תצפה את העבר, אתה עדיין לא בהכרח 100% יכול לדעת.
אבל זה מסוג הדברים שאתה לא יכול לדעת העתיד ב-100% עד הסוף.
לא, אבל הקטע המעניין פה זה שלמרות שהדברים האלה לא יוצאים מתצפית, כולנו חושבים שהם נכונים.
איך אתה מגדיר את עצמי?
כן, אבל אתה לא פותר את הבעיה שהעליתי. למה? כי כל מה שאנחנו מרגישים שנכונים נובע מהמציאות שאנחנו חיים. אתה לוקח חוק מהמציאות שבה אנחנו חיים ומסניח אותו מחוץ לחוק לשם השוואה. אם יש מערכת מחשב שעובד לפי חוקים מסוימים, אין שום הכרח שמשהו שמחוץ למחשב הזה קיים יעבוד לפי אותם חוקים.
ברור, אבל זה לא חוק ספציפי. זה חוק שנכון בכל המדעים, לכל המציאות, אז למה להניח שזה לא יעבוד במקרה שעליו אני מדבר?
כי אתה לא יודע אפילו מה זה. כי אתה מניח שיש משהו מחוץ למציאות. אני אומר, תדגים שמחל יש את האופציה הזאת. אנחנו מכירים רק את המציאות, ואתה הסכמת איתי שיש רק אחת. מי אמר לך שיש משהו מחוץ בכלל?
לא אמרתי. מי שאמר לי זה בדיוק הטיעון שאותו אני פורס עכשיו. אף אחד לא אמר לי. מישהו היה אומר לי את זה, ולא הייתי צריך טיעונים,
אבל אתה אומר שהיה לך אינסטינקט, היה לך, מראה לך שכן זה נראה שכל דבר נוצר ממשהו אחר. אבל שוב, אתה הסכמת לי שזה נוצר משהו ממשהו, משהו ממשהו, משהו ממשהו. ואיכשהו אתה לוקח את זה ומזיז את זה למשהו ממשהו אחר, זה לא עובד. זה מזה, זה מזה, אני מסכים איתך, אבל הגענו לאיזושהי נקודה של, אוקיי, עכשיו אתה מסיק מזה, מיש לאין, אתה אומר בעצם אין יצר יש.
לא, אין יצר יש, יש אחד, יצר יש אחר.
לא, אז אם היש אחר, אז יש משהו מחוץ למציאות.
אלוהים, אם אתה קורא לה מחוץ למציאות, הוא נמצא.
האם יש לך ראייה לזה שבכלל משהו יכול להתקיים מחוץ למציאות?
למה אני צריך ראייה? הנה, הטיעון הזה הוא הראייה.
אבל זה...
הטיעון הזה הוא הראייה.
והנה לך הנחת המבוקש. אני מניח שקרה משהו מחוץ למציאות, כי אני מניח שמשהו קרה מחוץ למציאות.
לא.
שאגב, אני יכול, אני גם לא מסכים איתך על דבר הזה שאין הנחת המבוקש, לדעתי קצת אתה מתבלבל בין A שווה ל-A לבין הנחת המבוקש. אני בסופו של דבר, אני לא חושב שאלוהים קיים. אתה כן. אבל אנחנו כן מצליחים לנהל עליו שיחה. למה? כי אנחנו כן יכולים להשתמש במילה, מילה, מושג, מופשט, שלא בהכרח קיים במציאות, וכדי להוריד את שנייה את ה... בוא נדבר חדי קרן, אוקיי? אתה חושב, אני מניח שאתה לא חושב שיש דבר כזה במציאות חדי קרן, אבל אנחנו מסוגלים לנהל שיחה על זה, למרות ששתינו יודעים שהם לא קיימים. כי המונח חד קרן, המונח קיים בשפה שלנו. אבל אם אני אומר... אם אני אומר לסוס יש קרן, אז הוא חד קרן, לא הנחתי פה שום דבר, פשוט השתמשתי בשפה. זה טיעון לוגי. אתה כדי להגיד קיום צריך להראות משהו.
אני בשביל זה עשיתי את ההקדמה ואני ממש לא מסכים. הרי בהקדמה הסברתי שיש שני ארגזי כלים שאיתם אתה יכול להגיע למסקנות. המסקנה הזאת לא נובעת מניסיון, אני כבר אומר. הבעיה היא שכל עקרון הסיבתיות, כולל יישומו במדע, לא נובע מניסיון. זה עיקרון אפריורי.
זה לא מדויק, אני לא מסכים עם זה. כי אנחנו כן, אנחנו עושים את זה כי זה עובד. זה שזה עובד, אתה לא יכול להתווכח. העובדה שאנחנו יושבים בחדר הזה ומנהלים סיים שיחה, והעובדה שמישהו אחרי זה יסתכל על המצלמה ויברא אותנו, מראה לך שזה עובד.
אבל העובדה שזה עובד, לא אומרת שזה נכון, זה אומר שזה עובד. כמו, תחשוב על האינדוקציה. אחד הפתרונות שמציעים לבעיית האינדוקציה, דיוויד יום שאל, כן, איך אנחנו יודעים שהאינדוקציה נכונה, שמה שקרה עד עכשיו גם יקרה הלאה. זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה באינדוקציה. עד עכשיו, מה שהנחנו שעבד עד עכשיו גם עבד הלאה, אז אנחנו מניחים שבאופן עקרוני, כל מה שעבד עכשיו עבד הלאה. זה הצדקה מעגלית.
בוא נוריד שבסופו של דבר, איפשהו שהדיון הזה יכול להגיע, כי אנחנו מדברים פה על פילוסופיה, באיזשהו נקודה אנחנו נגיע למשהו שהוא כנראה brute fact. זה כמו שאתה, כאילו, מי ברא את אלוהים, את האלוהים, ומי ברא את אלוהים, לא ברא, כן ברא, אפשר להתווכח, לא משנה. אבל למה אלוהים ברא? למה המציאות ככה? בסופו של דבר יש שאלות שכנראה התשובה שלהם היא ככה. ככה. כי אין לנו תשובה אחרת. אולי תהיה לנו תשובה בעתיד. אבל כרגע אנחנו שמים, אנחנו שוב דיברנו על היפותזת הנול. כלומר, כל עוד שזה עובד, אתה לא יכול להגיד, כאילו באותה מידה תהיה סולפסיסט, תשב בחוץ ותגיד, המציאות האובייקטיבית לא קיימת.
אבל, אני לא חושב שהיא נכונה.
ברור, אבל למה לא? כי זה משפר לך את החוויה שלך.
לא, לא בגלל זה, בגלל שאני חושב שזה לא נכון.
בסדר, אבל גם את זה אתה לא יכול להוכיח.
ברור שלא.
אבל עדיין, אז הנה, אנחנו מדברים פה דברים שאתה לא יכול להוכיח.
נכון.
אז שוב אני אומר, אנחנו מדברים פה...
עדיין מתנהג כנכונים.
יפה, אתה מדבר, דיברנו על האם להאמין זה רציונלי, רציונלי, לפי התבונה. אתה מסכים איתי שאין ראיות לכך שקיים משהו מחוץ למציאות. אין ראיות.
יש ראיה מצוינת לזה.
מה?
רק עכשיו אמרתי אותה.
מה?
בגלל שהאלטרנטיבה היא רגרסיה אינסופית.
לא, לא, לא.
זה ראיה בדרך השלילה.
למה לא יכולה להיות מציאות שתמיד התקיימה? זה המציאות, זה מה יש, אין משהו אחר.
אבל המציאות הזאת לא תמיד התקיימה, את זה אנחנו יודעים היום מדעית.
הרי אם... למה? איך אתה יודע את זה מדעית?
זאת אומרת, המציאות שלנו היום לא התקיימה, לא התקיימה תמיד.
אם אנחנו הולכים לדיון מדעי פה, לכיוון הביג בנג, לכיוון המפץ הגדול, הרי המפץ הגדול הוא תחילתו של היקום בצורתו הנוכחית. אתה אין לך שמץ של מושג מה היה קודם, ולא רק זה, אנחנו אפילו יודעים אם המונח מה היה קודם, הוא בכלל רלוונטי, זה יכול להיות שזה בשפה, מה יותר צפוני מהקוטב הצפוני.
נכון.
אז שוב, אנחנו לא יודעים, אז זה שהמציאות שלנו, זה של הפרק זמן הנוכחי, ליקום הנוכחי, הייתה נקודת התחלה לפני איקס זמן, זה לא אומר שהוא נוצר, כי אתה
מדבר... עוד פעם, אז אתה מדבר על השאלה האם החומר נוצר, זה קשור לשאלה הקוסמולוגית, אני מדבר על השאלה הפיזיקו-תיאולוגית, האם המורכבות נוצר, המורכבות לא הייתה קיימת במפץ הגדול.
איך אתה יודע?
כי במפץ הגדול הייתה נקודה סינגולרית אחת.
אבל, זהו. אבל עם חוקף, אבל אני, ושוב אני מציג לך, יש המון משחקי חיים שמראים שחוקי הפיזיקה, כמו שהם, מספיקים, enough. אנחנו יודעים שמורכבות נוצרת אוטומטית. לא רק זה, כל דבר בביולוגיה מראה לנו את זה. אנחנו יודעים שמורכבות ביולוגית נוצרת לבד. עכשיו, אם אתה רוצה, אין לי בעיה להיכנס איתך לטיעון, הטיעון הפיזיולוגי, אתה, גם אני קראתי את דבריך, אתה מאוד אוהב את טיעון השען. ואני חושב שאפשר להשתמש בו לצופים, אני חושב שהוא הרבה יותר נחמד לדבר עליו. אתה רוצה להציג אותו? אני אציג אותו איך שתרצה.
דבר, דבר.
טיעון השען בא ואומר, ואם אני מציג את זה נכון, תעצור אותי, כי אני לא רוצה לייצר רשקש. בא ואומר, אם אני הולך על חוף ים ואני רואה שעון, עצם המורכבות של השעון הזה אומרת לי שמישהו יצר אותו, ומאחר והעולם מורכב אפילו יותר מהשעון, גם הוא דורש יוצר. האם הצגתי את זה נכון?
כן, פחות
או יותר. אני טוען שפה נעשתה שגיאה מהותית, עוד פעם, תפוזים לתפוחים. מה שגורם לך לחשוב שהשעון הזה, מה שבולט לך בשעון הזה, הוא העובדה שהוא מלאכותי, לא העובדה שהוא מורכב, ואני אסביר. ואני אוכיח את זה, אם אני אקח את העץ, עץ לא מורכב פחות משעון. יש בו תאים ושורשים ומערכות מים ופוטוסינתזה ונבגים וזרעים והוא מתרבה. עץ הוא חיה לא פחות מורכב, הוא דבר לא פחות מורכב משעון. אבל אם אני אגיד לך, הלכתי על חוף ים, ראיתי את העץ והעץ העיד על מורכבותו, פתאום הטיעון הזה לא עובד. הטיעון הזה לא עובד.
איך עובד?
לא, כי בסופו של דבר, גם האבן מעידה על מורכבותה. אז הכל מעיד על מורכבותו, והנה לך, והנה לך, הנחת המבוקש. אם אתה לא יכול, אז אם הכל מעיד על מורכבות, אז שום דבר לא מעיד על מורכבות, הנחת על המבוקש.
לא, לא.
זה אפילו יותר עובד עם זה, עם דברים שאנחנו לא כל כך בטוחים. לדוגמה, הלכתי ביער וראיתי בריכה. בריכה. בריכות אנחנו יודעים יכולות להיווצר באופן טבעי, על ידי חוקי הטבע, הן גם יכולות להיווצר על ידי בני אדם. העובדה שאגיד שאני אמרתי לך שראיתי בריכה לא מספיקה, הטיעון לא עובד. אני צריך לתת לך דברים לנוגע לבריכה הזאת, לדעת אם היא מורכבת או לא. אז בסופו של דבר, מה שגורם לך לשעון להיות בולט, הוא העובדה שהוא מלאכותי, הוא לא טבעי. אנחנו יודעים איך שעונים נוצרים, אנחנו לא מכירים דרך טבעית של שעון יוצא. ומעבר לזה, זה מכיל את הקשר של הטיעון עצמו. כי מה שאתה אומר נכון, היא בכל מורכב, והכל מלאכותי, לא היית מסוגל להבדיל בשעון, כי הכל שעון. היית הולך על חוף ים, והחוף ים הוא שעון, והמים הם שעון, והכל שעון, כי הכל מורכב, ולא הייתה יכולת להבדיל.
אז אני אענה על זה שלב שלב, כי זה באמת כבר נצבר לכמה
כמה דברים. אני מתנצל, יצא לי, סליחה, אתה צודק, אני קצת יצא לי רנץ.
תראה, הנקודה היא כזאת, הטענה של השעון היא לא טענה שמכוח, מתוך השעון אני לומד על העולם. השעון הוא דוגמה, הוא לא ראייה. זו נקודה מאוד חשובה שמתקשרת למה שאמרתי, מתקשרת למה שאמרתי קודם. עקרון הסיבתיות הוא עיקרון של התבונה. הוא לא נגזר מהניסיון. זה ברור. הוא לא נגזר מהניסיון. מאז יום זה ברור לגמרי. עכשיו, אם זה כך, אין שום סיבה בעולם, בטח אני לא רואה אפריורי, להניח שכל הסיבתיות נכון רק על הדברים שבניסיוננו, כי הוא לא נגזר מהניסיון. עכשיו, כיוון שכך, אני גם לא מקבל את ההבחנה שאתה עושה בין שעון לעץ. הטיעון שלי הוא הטיעון שהוא עשה על השעון, הקומר פיילי. שהוא עשה על השעון, אני עושה על העץ. בדיוק זה הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. אני אומר, בדיוק כמו שאתה מסיק מהשעון על קיומו של שען, אני מסיק מהעץ על קיומו של בורא העץ. זה בדיוק אותו דבר.
אבל זה לא עובד, רגע, הטיעון לא עובד.
אני אסביר למה זה כן עובד. למה זה כן עובד? אתה טוען שאין הגדרה אובייקטיבית למורכבות. נכון? זה בעצם מה שאתה אומר.
זה לא רק שאין הגדרה אובייקטיבית, זה אומר שכל הגדרה שתציג לי לא תוכל להבדיל בין השעון לבין העץ.
אין בעיה, שניהם מורכבים ושניהם נוצרו.
אבל שוב, אז על סמך מה החלטת, אז הלכת על החוף ים. למה השעון בדק לך? כי הכל מורכב, גם האבן מורכבת, גם החול מורכב, גם המים מורכבים. למה השעון בולט לך?
אני אסביר למה.
אתה לא, אם אתה טיעון שלך נכון, הקשר לא מובנה בו, אם הוא נכון, אז השעון לא יכולה לבלוט לך.
אני אסביר לך למה אתה טועה. סליחה, אבל זה מה שאני חושב.
בסדר, הכל טוב.
כשאני הולך...
זה אנחנו פה.
כן.
אם הייתי חושב שאתה צודק, לא יהיו.
כשאני הולך על חוף הים, ואני רואה עץ, אני שואל את עצמי, למה יש פה עץ? והתשובה שלי שאלוהים ברא אותו. ברא אותו עוד פעם, אבולוציות והכל, אני מקבל את האבולוציה, אבל דרך כל העניינים האלה, וגם לזה עוד נגיע. כשאני רואה את השעון, אני יודע שהוא מלאכותי, כמו שאתה אומר. ולכן אני שואל את עצמי, רגע, את זה אלוהים לא ברא. זה מעשה ידי אדם. לכן יש פה שען. אז הלוגיקה היא בדיוק אותה לוגיקה, רק ההסבר, כשיש משהו עצם מלאכותי, ההסבר יהיה שאדם יצר את זה. כשיש הסבר טבעי, מי שיצר את זה זה אלוהים. זה הכל, אותה לוגיקה.
זה לא רציונלי, אתה פשוט הנחת שאלוהים יצר את זה, כי הנחת את זה.
לא, לא, שנייה.
אבל שוב, כי אתה יודע שעצים, אתה כן יודע שעצים נוצרים באופן טבעי.
לא, לא, לא.
הם לא יודעים, איפה?
שנייה,
שוב,
אני מגיע.
אני פשוט אחזיר אותך לנקודה של, בנקודה פתיחה שלי, שמעתי, תן לי בשתי עולמות. העולם שלי מסביר את מה שאתה אומר מצוין, ואני לא צריך את אלוהים בכלל. הוא לא נחוץ בכלל, הוא לא משתנה אצלי בקטגוריה.
אז אני חולק על זה.
למה? איפה אלוהים נכנס פה?
אני אסביר. הנקודה היא שיש הגדרה אובייקטיבית למורכבות, למרות שאני מכיר רק את המציאות הזאת. להגדרה הזאת פיזיקאים קוראים אנטרופיה. אנטרופיה של מערכת מייצגת את המורכבות שלה.
מה זה אנטרופיה?
אנטרופיה זה מדד פיזיקלי, לא משנה, בטרמודינמיקה, זה מדד פיזיקלי למורכבות של מערכת.
אוקיי.
נגיד מערכת חיה למשל, היא מערכת יותר מורכבת, מתמטית, פשוט אפשר להראות שהיא מערכת יותר מורכבת, עם אנטרופיה יותר נמוכה, ממערכת דוממת. עכשיו, גם מערכת דוממת, שאתה נכנס למיקרוסקופיה, והכל מאוד מורכבת, כמו שאמרת קודם, הכל מורכב. יש מדדים אובייקטיביים למורכבות, וזו נקודה מאוד חשובה. למה? בגלל שאם באמת יש מדד כזה, עכשיו אתה בהחלט יכול לשאול שאלה רציונלית, כאשר יש עצם ברמת מורכבות X, ועכשיו כבר יש רמות מורכבות, יש לי סולם, כי אני יכול לספור את המצבים, יש דרך לחשב אנטרופיה, אני יכול לספור את המצבים, ולכן לא צריך להכיר מציאות אחרת כדי להגדיר כמה העולם שלנו מורכב, יש לזה מספר.
לא, אבל שנייה, לא, אבל אני לא מציע, אז איפה הטיעון פה, כאילו, אוקיי, אבל עצוב.
רגע, עכשיו, אני...
אנחנו מסכימים שאנטרופיה זה דבר, ואנחנו מסכימים שחיים הם עם אנטרופיה נמוכה.
נכון. אז עכשיו אני שואל, אם כך, לא צריכה להיות מציאות אחרת, כמו שאמרת קודם. אני מסתכל על המציאות הזאת, אני שואל את עצמי, מה האנטרופיה שלה, או מה המורכבות שלה, כי התרגום לאנטרופיה הוא לא לגמרי מדויק, אבל זה רק המחשה. עד כמה זה מורכב? ברמת מורכבות כזאת, האם סביר שהדבר הזה נוצר מעצמו? זאת השאלה שלי. עכשיו, רגע, אני אענה עוד רגע, כי אתה שאלת את השאלה, אתה אומר, יש לך הסבר מצוין באמצעות ארבעת חוקי הפיזיקה הבסיסיים. מסכים? כל השאלה שלי זה מי יצר את ארבעת חוקי הפיזיקה האלה.
וזה מה שנקרא שאלה שאונה תאונה.
מה זאת אומרת? לא הבנתי.
למה אתה שואל מי יצר? למה אתה מניח שיש מי? הנחת שיש מי.
אוקיי, הנחתי העיקרון הזה שהנחתי.
אוקיי, ואם אני לא שואל את השאלה.
אם אתה לא שואל את השאלה, לא תגיע למסקנה של השאלה.
בדיוק, אבל...
אבל השאלה הזאת היא שאלה שיסודה בעקרון הסיבתיות. ועקרון הסיבתיות רלוונטי לכל דבר, לא רק לדברים שאנחנו מכירים מהניסיון שלנו.
לא עניין של ניסיון. אם אתה מסכים איתי שהמציאות היא המציאות, אנחנו לא יודעים אם יש משהו מעבר, ואתה מניח... לא רק שאתה מניח שיש משהו מעבר, שים להפסיד את
הפרמטר. לא מניח, אני מסיק.
שנייה, אתה גם מניח שהעיקרון שעובד בתוך המציאות יעבוד מחוץ.
חד משמעית אני מניח את זה, נכון.
על סמך, שים לזה הנחה כפולה, לא רק שהנחת שיש משהו בלי ראייה, אתה גם הנחת.
לא, הנחתי שיש, לא הנחתי שום דבר. גם הנחת ש... אני הסקתי שהוא קיים, לא הנחתי שהוא קיים, הסקתי שהוא קיים, הסקתי מהטיעון הזה.
הסקה אין כאן. סורי, אני לא, אין פה... X as Y, אין כאן.
אני אגדיר שוב, אותו, אני אציג את הטיעון, תגיד לי למה זה לא עסקה. יש מציאות מורכבת, ברמת מורכבות מסוימת, גבוהה, אוקיי? להערכתי הרציונלית, אתה לא מסכים, אבל זה ודאי רציונלי, ולדעתי
זה
רובה...
זה לא רציונלי, כי זה לא נובע.
עוד לא נובע, אני מניח. אני אומר, אני מניח שדבר ברמת מורכבות מספיק גבוהה, לא נוצר לבד. עכשיו, אם זה כך,
למה? רגע, עצור. למה?
כיוון שעקרון הסיבתיות נכון על כל דבר, כי הוא אפריורי, הוא לא רק דברים שמגיעים לניסיון שלי.
על במציאות הזו.
למה? למה אתה מניח את זה?
כי אני לא יכול להניח, כי שוב, האם חוקי מערכת מחשב עובדים גם מחוץ למערכת המחשב?
לא,
לא.
כי חוקים ספציפיים.
אחלה.
אבל החוקים האלה אני לא מניח אותם, אני מכיר אותם. אני מכיר אותם מהמחשב, אני יודע שהם שם, ולא מכיר אותם במקום אחר.
אבל
עקרון הסיבתיות, עקרון הסיבתיות הוא תוצר של התבונה. זה בדיוק...
אבל התבונה היא חלק מהמציאות. אנחנו במציאות הזאת, אנחנו עבדים לה.
אני חלק מה...